רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
שלום יובל.
היי דן.
שמע בדיחה.
כן.
שלד אחד נכנס לרופא, הרופא מסתכל עליו ואומר לו, עכשיו באים?
זה לא יומן כמה פעמים שמעתי את הבדיחה הזאת, היא עדיין מצחיקה בינונית.
עושים רפואה? לכבוד הקיץ.
פרק על הומור.
מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
ובכן יובל, לכבוד חום יולי אוגוסט החלטנו להקל על המאזינים
קצרים, שלנו. לא רואים, אבל אתה יושב פה עם מכנסיים קצרים, כפכפים, כן, רואים לך את השערות והרגליים.
מי שמכיר אותי יודע שזה לא קורה. אבל נחמד, זה רדיו.
לא, גם אתה בגד ים, אתה מגהץ. זה מה שאני אוהב לך.
אז כן, באווירה כלילה, עם קרטיבים וכו'. והחלטנו לדבר על משהו שהוא משהו חשוב מאוד במנגנון ההבראה שלנו, ביכולת שלנו להישאר בריאים.
כן, אנחנו בחרנו לדבר על הומור. כרגיל, בפודקאסט שלנו אנחנו נהיה מאוד רציניים בקשר להומור. מקווה אבל שזה יהיה מצחיק. וכן, אנחנו רוצים ללכת לעשות עכשיו איזשהו מסע קטן. זה הולך להיות יחסית פודקאסט עם הרבה רעיונות, כי אנחנו רוצים לשמוע על הקטע הזה של הומור ורפואה מכל מיני זוויות.
יובל ועידן יוצאים להתייעץ.
כן, משהו כזה. יוצאים לטייל להם ברחבי הארץ אצל אנשים מצחיקים. זאת אומרת, המטרה שלנו בסופו של דבר לבחון את הנושא הזה של שימוש בהומור ברפואה, גם בין מטפל למטופל, גם בין מטפלים בינם לבין עצמם, ולראות איפה ההומור יכול לעזור לנו, איפה ממש הוא כלי שאפשר להשתמש בו. בסוף אולי נשאל את עצמנו, אולי אנחנו קצת מגזימים, אולי הומור זה לא כזה משהו שחייבים, אבל נתחיל מלנסות להסביר לעצמנו מה זה בכלל הדבר הזה, למה אנחנו צריכים אותו ואיפה הוא נכנס לנו בתוך הגוף.
אקסיומה. כן. הצחוק יפה לבריאות. True or false? לא, אי אפשר להגיד נכון או לא נכון, זאת אקסיומה. אז שוב, אקסיומה. אני עכשיו זה. אקסיומה. הצחוק יפה לבריאות.
טרו, כן. כן, הצחוק יפה לבריאות. בוא, קודם כל, במבחן התוצאה, אוקיי, אתה לא ראית עוד מישהו מקטר על זה שהוא צוחק. הרבה פעמים אנחנו גם מחברים well-being עם צחוק. זאת אומרת, שאתה עושה פרסומת לשכונה חדשה, שאתה רוצה למכור דירה, או שאתה רוצה למכור משהו, אתה בדרך כלל שם בפרסומת אנשים צוחקים. אוקיי, אתה לא שם אנשים רציניים, חמורי סבר, כי יש אצלנו משהו מאוד בסיסי בחיבור בין צחוק או שמחה ואושר וחיוכים, לבין בריאות ושלמות, ויש לזה גם באמת מרכיב ביולוגי מאוד בסיסי.
זרקנו את זה קודם באיזשהו משהו, אבל סצנה ספציפית מתוך טיסה נעימה. כן. אתה זוכר בסרט בטיסה נעימה אחד, שעולה הילדה שצריכה להגיע להשתלה, והדיילת מגיעה עם הגיטרה כדי לנגן לה ולשמח אותה.
כן, ובינתיים דורכים לה על הצינור חמצן ונחנקת, כן.
סליחה, כן.
כן. פודקאסט זה לא הפורמט הנכון בשביל הפרק הזה, אנחנו צריכים יותר אמצעים של אודו-ויז'ואל.
כן.
אבל בסדר, אנחנו ננסה להתמודד עם זה.
יובל, אם אני אבקש ממך את ההגדרה הרפואית לצחוק, מה זה בעצם?
אוקיי, אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על חיוך, לפני צחוק, חיוך זה הבעת פנים, הנוצרת כתוצאה מהתכווצות של משהו כמו 15 שרירים באזור הפנים. לעומת זאת, צחוק זה פעילות פיזיולוגית קולית, שבה אתה משמיע קול, גם תוך כדי בדרך כלל הבעת פנים של חיוך או משהו כזה. דרך אגב, צחוק יכול להיות בכל מיני מצבים, גם לפעמים כשאתה מרגיש נבוך, או דווקא בסטרס, אתה משמיע צחוק. עכשיו, מה שמעניין לדבר בהקשר הזה, למרות שבאמת, אני חייב להגיד שלא חשבתי שנגיע לאזור הפיזיולוגי בשיחה הזו, אבל מה שמעניין זה שצחוק כצחוק זה תכונה שיש רק לבני אדם. בכי זה תכונה שאפשר למצוא בהרבה בעלי חיים, נגיד נקרא לזה מהממלכת החי הגבוהה, אבל צחוק זה משהו מאוד ייחודי לבני אדם. החיה היחידה שמצאו שיש לה בכל זאת איזושהי התנהגות צחוק לייק, מה שנקרא, זה באורנגוטנג.
וואלה?
כן, באורנגוטנג. הם גילו שאם יש אחד האורנגוטנגים פוער את הפה ומראה את השיניים שלו, חושף את השיניים, חצי שנייה אחרי זה בערך האחרים מצטרפים אליו. ועושים משהו כמו כזה, אם אני אעשה עכשיו, אז אני יכול להדביק
אותך גם. חוץ מזה ששרפת את ההקלטה, כן?
שרפתי את הזה. אז גם אני יכול להדביק אנשים אחרים בצחוק. אותו דבר קורה גם אצל אורנגוטנגים, וזה תופעה כמעט ייחודית לבני אדם, וזה עושה אותו דבר גם לקופי אדם וגם לבני אדם. זה יוצר איזושהי תרושת לכידות, togetherness, כי אתה מרגיש חלק מקבוצה הרבה יותר מגובשת כשכולם צוחקים ביחד.
אתה יודע, אני אקח את זה רגע לצד השני, אתה יודע, יש הרי, לא עלינו בהלוויות, יש גם מקומות ועדות עדיין בארץ שמשתמשים במקוננות מקצועיות, שהולכות ובוכות בכל רם כדי שכולם יצטרפו, זה הצד השני של זה. נכון. גם אם פתאום חושבים על הסמל המפורסם לתיאטרון, זה מסכה צוחקת, מסכה בוכה.
בוחקת וצוחה.
כן.
נכון. כן. אנחנו לא אנתרופולוגים, לא באנו לתאר איך נראה צחוק ואיך נראה זה.
יש לי תואר בזה. למה?
אנחנו לא אנתרופולוגים חוץ ממך. ואנחנו רוצים לדבר יותר על הומור בהקשר התפיסתי שלו. מה הומור עושה לנו? אז בוא ננסה קודם כל להסתכל על זה כמו שאנחנו לפעמים נוהגים להסתכל על כל דבר בבריאות וברפואה בתור איזשהם מין מאזניים. אוקיי? אנחנו כל הזמן נעים ונדים בין שני מצבים. מצב אחד הוא מצב של רגיעה, ומצב שני הוא מצב של דחק. דברים קורים בגוף שלנו, במעבר מצד אחד לצד שני. קצת דיברנו על זה בפרקים קודמים, על ההורמונים וההשפעה שלהם, ואיך שכשאתה נמצא בסטרס, אז כל הגוף בעצם נוטה לסוג מסוים של פעילות, שהיא פעילות סטרסוגנית. לעומת זו שאתה ברגיעה, אתה עושה דברים אחרים שאתה יכול לעשות רק ברגיעה. לדוגמה, מערכת העיכול עובדת הרבה יותר. גם פעילות מוחית גבוהה, כמו לדוגמה חשיבה מתמטית, או זיכרון, או דברים כאלה, עובדים הרבה יותר טוב כשאתה רגוע.
המערכת אחת, מערכת שתיים, כמו שדניאל קנמן דיבר עליהם.
כן, או כמו שאני קורא לזה, למה תמיד כשאני ניגש למבחן, אני לא מצליח לזכור איך עושים שתיים ועוד שתיים, כי אני נמצא בסטרס. הדרך הכי לא טובה לבדוק מה בן אדם יודע, זה לשים אותו במבחן. ולכן, אנחנו פה בעצם כל הזמן נמצאים בין שני המקומות האלה. עכשיו, איפה עדיף לנו להיות?
איפשהו טוב באמצע, עדיף ברגיעה.
עדיף אבל ברגיעה, עדיף ברגיעה, בוא נגיד, בשביל ה-well-being שלנו, וגם בשביל התפקודים, רוב התפקודים שלנו, אנחנו יודעים לעשות אותם יותר טוב בזמן רגיעה.
אבל סטרס, אתה צריך איזשהו משהו של alertness. כאילו, alertness יהיה באמצע?
בסדר, כן, לא, שינה זה פרק אחר. אבל, לא, ברור שאתה צריך גם הכרה וערנות, אבל נגיד לצורך העניין, סטרס זה מצב שמופיע לעתים, וקוטע את הרצף של הרגיעה. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו נמצאים על איזשהו בייסליין של רגיעה, כשמדי פעם הסטרס מגיע, מגיע טורף, מגיע איזשהו נטרף שאנחנו צריכים לרוץ אחריו, פלייט אור פלייט, ולכן הבייסליין שלנו נגיד הוא הרגיעה, והסטרס הוא המצב היותר מיוחד. עכשיו, כשאנחנו בסטרס, הגוף אומר לנו, חבר'ה, cut this bullshit.
cut the bullshit.
מירי רגב אמרה, זהו, cut the bullshit. אז cut the bullshit, זה אומר, אין עכשיו, אנחנו לא באנו לצחוק, לא באנו ליהנות, עכשיו אנחנו רוצים, יש לנו אדרנלין, יש לנו קורטיזון, הם ההורמונים של הסטרס, והם אלה שמפריעים לנו במערכת העיכול, ומפריעים לנו למערכת החיסון, ומפריעים לנו לכל מיני פעולות מוחיות גבוהות וזיכרון וכו'. אותם אנחנו מעדיפים שיהיה לנו כמה שפחות, אוקיי? לעומת זאת, הדופמין וכולי, זה הורמוני העונג, מגיעים בדרך כלל שאנחנו נמצאים במצב הרגוע. עכשיו, מה מקשר בעצם בין הדברים האלה?
האדם.
האדם, נכון. וגם העובדה שכשאנחנו צוחקים, אנחנו לא יכולים להיות בסטרס. זאת אומרת, אנחנו גורמים באופן, אפשר לומר, כמעט אקטיבי למערכת הזאת, לנטות לכיוון הרוגע.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? ממש לגמרי, זה כאילו, זה כל הדברים האלה שמשתמשים בהם בזה. אתה זוכר את הסדרה אלי מקביל?
כן.
אתה זוכר את הביסקט?
כן.
שפתאום היה פשוט חיוך כדי לנסות להרגיע את עצמו?
נכון.
כן.
כן, יש דרך אגב כאלה אנשים, זה לא בדיוק הביסקט, אבל יש אנשים שנגיד יוגה צחוק, שמעת על זה? שאומרים, בוא ניפגש ונתחיל סתם לצחוק, בלי סיבה. והצחוק הזה כשלעצמו יגרום גם לאחרים להידבק בצחוק, וגם בין השאר מפריש הורמונים של...
צחוק זה דבר מדבק.
נכון, אבל קטעת לי את חוט המחשבה.
סליחה.
אז עכשיו אני צריך לחשוב על חוט המחשבה שלי. אוקיי, עכשיו, אתה יודע, יש לנו את המוח המאוד פרימיטיבי שלנו, מערכת הלימבית, שעובדת באמת על מצב של הישרדות, וכל הזמן מייצרת לנו את האיזון הזה בין סטרס ללא סטרס, ויש לנו את המוח, את הקורטקס הגבוה, שעושה את כל הפעולות. מה שמחבר ביניהם זה הנושא של צחוק. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מצליחים להביא בן אדם למצב של צחוק ולמצב של הומור, אנחנו אוטומטית מרגיעים אותו בצורה כזאת שהוא יכול לעבוד בצורה יותר שקולה, יותר מחושבת, וגם מורידים במקביל את ההורמונים של הסטרס. עכשיו, יש לזה המון דוגמאות. סתם דוגמה, נגיד נקרא לזה חברתית, זה כל הנושא של שימוש בהומור כסטירה. זאת אומרת, בעצם, מתי הסטירה פורחת? כשחרה, נכון? כשרה לנו... ובאמת הכל קשה והכל נראה נורא מפחיד, אז הסתירה מרימה את הראש דווקא כי זה מנגנון הגנה. זאת אומרת, תחשוב לדוגמה, אתה זוכר מלחמת המפרץ הראשונה? שלמה ברבא, מוני משונו וגידי גוב. זהו זה. זה היה הפריחה הגדולה, אחרי שזהו זה כבר התחיל לדאוך. זה בעצם היה הפריחה הגדולה שלהם, בבא בובה וכולי, כי אנשים היו כמהים למשהו שיעזור להם להתמודד עם השעה הקשה הזאת.
אז צחוק הוא בעצם איזשהו מנגנון מארגן, מסדר?
הוא גם מנגנון מסדר, דיברנו על זה בהקשר של הצחוק של האורנגוטנג, הוא גם מנגנון שיוצר איזושהי תחושת togetherness, נכון? אבל גם גורם מרגיע, זה גם...
ברמה פיזיולוגית.
ברמה הפיזיולוגית, הורמונלית ומוחית, זה גורם שמרגיע. ויש הטוענים שיש לו עוד הרבה השפעות נוספות. זאת אומרת, לצורך העניין, זה משפיע לטובה על מערכת החיסון, וזה משפיע לטובה על המוח, וזה, אתה יודע, אפשר למצוא לזה הרבה, עוזר לשינה, עוזר לזיכרון, עוזר הרבה דברים אחרים, למערכת הלב וכלי הדם. כמעט בכל דבר יש איזה מחקר שאומר שצחוק עוזר.
ועדיין, אחד הדברים הכי קשים שיכולים להיות זה להצחיק. זאת אומרת, זה נכון. אולי מאוד מאוד עוזר, אבל כדי שזה יהיה באמת יעיל, משהו באמת צריך להיות, יש הבדל בין צחוק ללעג. זאת אומרת, גם אם אתה לועג למישהו, או יש איזושהי סיטואציה מלעיגה, אתה תצחק, אבל זה לא אותו דבר, אני מניח. נכון. או שלא משנה מה, אתה תצחק ושחררת מספיק אנדורפינים.
לא, אני לא מומחה בתורת הצחוק, אבל אני בטוח שיש סוגים שונים של צחוק, שחלק מהם אפשר לקרוא להם צחוק וחלק לא. אני לא בטוח שלעג. זה צחוק, במובן הזה. אנחנו קוראים לזה לצחוק על מישהו, אבל זה לא באמת צחוק.
לא, אתה יכול להתפוצץ מצחוק
על מישהו אחר. זה עוזר לך, זה לא עוזר לו. אבל גם, נגיד, עוד פעם, אנחנו פה הולכים למחוזות הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, אני לא בטוח שמה שאני מדבר יש לו בכלל היגיון, אבל סתם אני זורק לך את המחשבה שלי. אם אתה צוחק על מישהו אחר, נגיד, שהחליק על בננה, איפשהו אתה גם... משקיט את הפחד שלך מליפול על בננה בעצמך.
שזה פרוידיאני, קלאסי. אם אנחנו כבר מדברים על קליפות בננה וכאלה, אחד הדברים שאנשים מאוד יצחקו מהם, אני חושב שכבר הזכרנו את זה פעם באחד הפודקאסטים שלנו, חתולים מלפפונים.
כן.
זאת אומרת, אתה רואה תגובות מאוד מאוד לא הגיוניות במרכאות כפולות, כן, חתולים שקופצים מזה ששמים מאחורי מלפפון, ואנשים צוחקים מזה.
הומור, הרבה פעמים הדרך להצחיק זה לגרום למישהו לציפיות מסוימות, ואז להפריך אותם. אתה יודע, לתת, לשבור איכשהו את מה שאתה מצפה שהולך לקרות. והתגובה של המלפפון, של החתול, התגובה של המלפפון זה,
החתול, כן,
זה
לא זז.
בכלל קוראה. אבל התגובה של החתול, כשהוא רואה מלפפון, היא כל כך מפתיעה, כי אתה כל כך לא מצפה לזה, שזה נורא מצחיק. אתה יודע, זה כמו, אתה מכיר את הבדיחה על ההוא ש... בעל הרבי שלו, אני עכשיו קראתי את זה באינטרנט.
רגע, שנייה אחת, בוא נמצא את זה רגע. לא, זה לא זה, זה יהיה זה.
לא? לא. זה, זה, אוקיי.
סבבה, כן. טוב, תרגע. רגע.
איך עוצרים את זה? יש לזה דרך לעצור?
לא, קשור, אוקיי, שוב, כן. רגע, לא, או שעדיף. אחד מהשניים. אוקיי.
אוקיי.
אני אחליט לפי כמה זה היה טוב, אוקיי?
אחד יהודי חרדי בא לרבי שלו בברוקלין, ואומר לו, רבי, תשמע, אני, אתה יודע שאני חולה על פוטבול, אבל השנה הסופרבול יוצא בדיוק על יום כיפור, וממש על כל נדרי. אז אני לא יודע מה לעשות. אז הרבי אומר לו, נו, אבל בשביל זה הרי המציאו את הוידאו. אז אומר לו, רבי, שאני אקליט את כל נדרי? אוקיי.
אוקיי, אני לא יודע אם זה ייכנס, אבל תודה.
לא בטוח, כן. אוקיי. טוב.
כן. אז אנחנו מבינים שדיברנו על אקסיומה שהצחוק יפה לבריאות, די הוכחנו את זה גם ברמה הפיזיולוגית, וגם באמיתות פסיכולוגיות שכל אחד מאיתנו זוכר מקורסים שהוא לקח בעברו הרחוק, ולא אמרנו שום דבר על תיאוריית הצחוק של ברגסון.
ומסיבה טובה.
כן. כי אתה לא זוכר?
אין לי מושג מה.
ספרון קטן שיצא בהוצאת דני מס לפני מיליארד שנה, ספר חובה לכל מי שלומד תיאטרון, הצחוק של אמרי ברגסון.
גם את זה תוציא, דור.
לא, למה?
תוציא את זה, ככה.
ממש לא להוציא את זה, זה חשוב.
דור, אני סומך עליך. יאללה, תמשיך.
גם אני סומך עליך, אבל אל תוציא את זה.
תוציא, תוציא.
ספרון...
סבבה, הוצאתי.
יובל...
כן.
אני חושב שהיה זה הפילוסוף בין המאה, אני כבר לא זוכר אפילו מתי זה היה, סנקה, שדיבר על נפש בריאה בגוף בריא.
נכון.
עכשיו, הנפש הבריאה אמורה להיות חייכנית, עולצת ואופטימית, ולהביא אגב כך את הבריאות הפיזית. ובמרוץ השנים נעשו מחקרים שהראו שסיכויי החלמה של מישהו שצוחק, גבוהים יותר מאשר מישהו שלא מתחבר למצב אופטימי. ונמצאת איתנו על הקו דוקטור דינה אייזן, מומחית ברפואת משפחה, וגם מישהי שמקדמת והפכה בעצם את זה למקצוע העיקרי שלה היום, חשיבה אופטימית. שלום דוקטור אייזן.
שלום לכם.
אז נפש בריאה בגוף בריא.
זה כבר ידוע מזמן, נכון?
ו... איך מצליחים להגיע לזה? כי בכל זאת, כשאני דופק את הזרת, את הבוהן הקטנה ברגל, בפינת השולחן, ואני פשוט מבקש את...
מקלל את כל העולם.
מקלל את כל העולם ופשוט רוצה למות מכאבים. או מפייפר קאט. כן, זהו, זה פשוט מסוג הדברים שכל הישות שלך מתמצא בדיוק באותה נקודה, ואתה אומר, די, כבר אין מה לעשות, זה הסוף. אז איך מצליחים לאזן?
נגיד ככה, בגדול, אנחנו מתוכנתים לשרוד. אז אנחנו שמים לב לכל הדברים הרעים שיכולים לקרות לנו, שקורים לנו, ונותנים להם ממש משקל רציני, כי זה באמת הוכיח את עצמו כהישרדותי.
את גורמת, את מנסה כאילו להגיד בצורה אחרת שהיפוכונדריה זה רע?
אני אומרת שזאת הגזמה.
לא אמרת לי שאתה מביא מרואיינת שהולכת להעליב אותי.
חלילה, חלילה. זה דרך אגב מה שאני מלמדת בקורסים, אני מלמדת לא להיעלב מכלום. זה ממש מיותר לגמרי, זה שטות כזאת שנכנסה לנו בגיל צעיר, שיש לנו כבוד ואנחנו צריכים לדאוג לו ולטפח אותו, ושאף אחד לא יזעזע אותו או ככה יגיד משהו שעלול לפגוע בנו.
וזה עובד לך?
זה לוקח זמן, אבל זה עובד. זה עובד, אפשר לשנות כל דבר. תראה, עם הומור ובדחוק ורפואה, יש חלק שהוא באמת מולד. אין מה, רואים את זה מגיל אפס. כן, זה, אני אומר תמיד לאנשים, לבחור טוב את ההורים שלהם, זה נורא מה שהם יכולים לעשות. אבל מי שלא נולד בחלק העליון של הסקאלה של ההומור והשמחה והליזות, יכול תמיד ללמוד. יכול ללמוד, הוא צריך להתאמץ יותר. זה כל מה שזה אומר, אבל עם התמדה, כל דבר.
רגע, ושנייה, לפני שאנחנו, כי אנחנו פה כבר, את כבר שברת לי איזשהו מיתוס לגבי יכולת הלמידה של הומור, אבל לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, קודם כל, מה באמת את יודעת, קודם כל בואי נתחיל לדבר מבחינת what's in it for me. מה אני מרוויח מזה שאני מכניס הומור לתוך הרפואה, גם בתור רופא וגם בתור מטופל? איפה אני מרוויח פה בעצם?
אוקיי, אז זה באמת צריך קצת להיכנס לדרך שבה המוח שלנו פועל, ולהגיד שכשיש לנו רגשות שליליים, זה סימן שאנחנו פועלים על מערכת הישרדותית של להילחם או לברוח. זה כולם מכירים, אני חושבת.
כן, fight or flight.
fight or flight, כן, או freeze. ובעצם רגשות שליליים זה מעיד על כך שהמערכת היא באיקון, יש לנו יותר אדרנלין, יותר קורטיזול, אנחנו מוכנים או להילחם או לברוח, וזה המצב הנתון, ובזמן הזה שיקול הדעת שלנו לגמרי לקוי. אנחנו לא יכולים לקבל החלטות טובות, וגם מערכת החיסון שלנו נחלשת. זה מה שקורה כשיש רגשות שליליים.
איך? פיזית איך זה עובד? באמת עכשיו, אתם שניכם רופאים, אני יכול להגיד את זה ולצאת עם זה איכשהו בחיים, אתם evidence based, איך זה יכול לקרות?
פיזיולוגיה.
זה מאוד מאוד פשוט, זה מאוד מאוד פשוט. נניח שאפילו עולה לך מחשבה שמדיגה אותך, אתה אומר, אולי חליתי בשפעת, זה נראה לי, אני אקח משהו קטן. אולי חליתי בשפעת, אני עשיתי 3 אפצ'יק, ואני יודעת, זה קצת נזלת או משהו כזה, ואתה מתחיל לדאוג, שם אתה מפתח איזה מחלה.
זה נשמע כאילו אנחנו מכירים.
פעם שאלתי ידיד שלי, שאלתי אותו, תגיד כמה זמן אתה חולה, אז הוא אומר לי, עוד 3.5 שבועות זה יהיה חודש. אני זוכר שאמר את זה, ממש הבהיר לי את כל הסיפור. בכל אופן, נניח שעולה עליך המחשבה הזאת. אז המוח הוא לא יודע שזה אמיתי, לא אמיתי וזה, הוא מתחיל לגייס את כל מקורות האנרגיה כדי לקדם את הסכנה. ואז מה שקורה באופן פיזי, שמופרשים בדם חומרים כמו אדרנלין וכמו קורטיזול, אלה הורמוני הסטרס, וההורמונים האלה גורמים לשרשרת של תופעות. הם מייצים את הדופק, ככה לחץ הדם עולה, הדם לשרירים, פי 12 אנחנו יכולים לזרים דם מהעברים הפנימיים לתוך השרירים שלנו כדי או לברוח או להילחם וכו'. וכל התגובות האלה ביחד זה בעצם תגובת הסטרס, ובאותו זמן דברים חיוניים לחיים שלנו כמו חיזוק מערכת החיסון או פעולות העיכול, זה מעוכב, אומרים זה לא הזמן עכשיו להתעסק עם העיכול, אז אני אתעסק עם הסכנה. זה מה שקורה, שיש לנו אפילו מחשבה, לא משהו בפועל, כן? מחשבה שגורמת לסטרס. עכשיו, זה מדהים. אנשים חושבים שרגשות שליליים, טוב, זה לא נורא, זה לא קרה שום דבר. לא, לא, הגוף שלנו הוא מאוד מאוד רגיש לזה, והמערכת נדרכת על לא כלום. ולעומת זאת, כשיש לנו רגשות חיוביים, זאת אומרת שאנחנו צוחקים ונהנים, ויש לנו סיפוק ואהבה ורוגע ושלווה וכל הדברים האלה, אז זה אומר שהמערכת שלנו ברגיעה, היא יכולה ככה לדאוג לצמיחה שלנו ולהתפתחות שלנו ולמערכת החיסון, ולהבראה בפועל מחזק אותנו מאוד, מחזק את מערכת החיסון מאוד, נותן לה להילחם.
מה שאת אומרת דינה זה די מדהים, כי את הפכת לי קצת את הכיוון של המחשבה. אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו מקבלים תגמול בצורה של הנאה, על התנהגות בריאה, נכון? לצורך העניין, אוכל וסקס ודברים שהם מבחינה ביולוגית נחוצים כדי לשרוד, גורמים לנו להנאה כדי שאנחנו נעשה אותם, נכון? המערכת הלימבית עובדת ככה שאני נהנה ואני מרגיש יותר טוב כשאני מתרבה וכשאני אוכל. עכשיו את אומרת שזה גם בכיוון ההפוך.
זה מה שאמרת, הגוף והמוח לא מעודדים התנהגות בריאה. הם מודדים התנהגות הישרדותית.
הישרדותית.
שני דברים שונים.
אוקיי.
זה שני דברים שונים, זה לא בריא.
נכון, לא, זה לא בריא לאכול הרבה סוכר, אני יודע.
נכון.
אני יודע. לא, לא, אבל אני מתכוון, אני מתכוון.
אבל זה הישרדותי.
כשהיינו חיות, אוקיי, לא היום, אבל כשהיינו חיות, הגוף שלנו כל הזמן אמר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, על ידי זה שהוא נתן לנו צ'ופרים בצורה של דופמין, נכון? או בצורה של הורמונים אחרים שגורמים לנו לעונג. אז מה שאת אומרת, שזה בכיוון ההפוך גם עובד. זאת אומרת, אם אנחנו גורמים לעצמנו להנאה ולעונג, זה משפר לנו גם את הבריאות.
זאת אומרת... זה בהחלט נכון, רק מה שקרה בעידן שלנו, שחל שיבוש, ואנחנו מספקים למוח הנאות שהן לגמרי הפוכות מההתנהגות הבריאה. למשל, אם אנחנו מספקים, אני יודעת, סרטים או כל מיני אמצעים כמו עישון או אלכוהול או סמים, כל הדברים האלה גורמים להנאה והורגים אותן.
אז אני אשאל אותך רגע, בואי ניקח סיטואציה, okay, ובואו נדבר על פרי-דיספוזיציה. יש אנשים שהם אופטימיים מטבעם, ויש אנשים שהם... גרמפי מטבעם. אני נפנה פה לאחד האנשים, אני חושב, אחד הכותבים הגאונים שהיו לנו בשפה העברית, ובכלל אחד מהיוצרים המופלאים של העולם. אחד, חנוך לוין, מתוך סולומון גריפ, משפט שאני פשוט כל כך אוהב אותו. הרופא אומר, גברת, אל תבכי, זה שובר לי את הדוקטורט. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, יש פה כל כך הרבה, באמת, במילים מועטות, בסיטואציה אחת, הכל נכנס. בוא נדבר רגע באמת על הקטע הזה של פרי-דיספוזיציה, אבל היכולת של בן אדם מצד אחד מאוד אופטימי, מצד אחד בן אדם מאוד פסימי. אירוע אחד, איך אפשר לעשות את ההתמרה הזאת, בוא נאמר? כי אם הבן אדם האופטימי, את אומרת כבר, בגיוון הוא ייכנס לזה, ויהיה... יוכל להתמודד עם זה לפי מה שאת מבקשת לקדם. איך עושים את המעבר למישהו שהוא פחות אופטימי?
איך עושים את זה? אם אנחנו כבר מדברים על אופטימי ופסימים, אז צריך לדעת שזה באמת, הם נבדלים בכמה תחומים, כן, או בכמה אספקטים של החיים שלהם, כן? ולמשל, אחד ההיבטים ש... יש להם לאופטימים, יש יותר יכולת לשלוט על החיים שלהם, הם מרגישים שהם שולטים על החיים שלהם, כן? אז הם עושים דברים כדי לשנות מצבים שהם פחות טובים, יותר טובים. הפסימים אומרים שזה לא יעזור, שזה לא יעזור, ואז הם מרגישים בעצם חסרי אונים ופטליסטים.
זה מה שאמרת קודם, זה מה שאמרת קודם שחשוב שתבחר את ההורים שלך.
נכון, ואלה האופטימים כנראה בחרו, אמרו טוב, זה מה שקיבלתי, אין מה לעשות. אז זה דבר אחד, מוקד השליטה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה יודע שאני אומרת תמיד בקורסים שלי, כשמגיעים האנשים, אז לקורסים שלי מגיעים רק האופטימים. כי הפסימים אומרים שזה לא יעזור להם. אתה מבין? זה דרך אגב, כשנותנים פלצבו, בכל מיני מחקרים, את הכדור הזה שאין בו חומר כימי פעיל, אין בו.
אין בו, בעברית קוראים לזה אין בו.
אז האופטימיים באמת מגיבים יותר טוב, הם מצפים שהתרופה תעזור להם, והפסימיים מפתחים את תופעות הלוואי של האין בו. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, זה ממש מדהים. ככה.
לא, אבל יש דרך להפוך פסימי לאופטימי? זאת אומרת, יש דרך לנו...
זהו, אז זה בדיוק העניין. צריך, אז יש מוקד שליטה להראות שאפשר לשלוט על החיים שלך, יש לגבי פירוש המציאות, או איך לאבד את המידע שמתקבל, ועם זה אתה מתחיל להתווכח. זאת אומרת, זה פרופסור מרטין זליגמן, הוא מהמייסדים של הפסיכולוגיה החיובית, הוא אומר, קורה לך משהו, כן? בוא תנסה או לפרש אותו בצורה אחרת. אתה תתווכח כל הזמן עם המחשבות הפסימיות שעולות בך, ותגיד, לא, אבל זה יכול להיות שזה היה טוב וזה היה טוב. אתה לומד להגיד למשל תודה על הדברים הטובים בחיים, זה דרך נהדרת להפוך מפסימי לאופטימי. אם באמת בן אדם מסתכל על כל הברכות שהוא התברך בהם, זה ממש, זה ישועה. אז אתה יכול למשל לשנות את הגישה שלך, אבל עם עבודה.
אז זהו, איך עוזרים לבן אדם, איך עוזרים לבן אדם לראות את הברכות שהוא בורח בהן? כי המשפט הזה, כשאת אומרת לי, אני מחייך ואני אומר, זה נכון מאוד, אבל אם בן אדם בורח במשהו והוא לא מצליח לראות אותו כי הפרי-דיספוזיציה שלו היא פסימית, איך עוזרים לשנות את הפרדיגמה הזאת, את התפיסה הזאת, את הראייה הזאת?
מתרגלים. למשל, זה גם כן הוכח במחקרים, אנשים שאומרים, כותבים יומן תודה, כל בוקר כותבים הכרות תודה, האושר שלהם עולה, כבר חצי שנה, יש להם פחות מחלות זיהומיות, והם יותר מאושרים. אבל מי שמאוד ככה פסימי על הסקאלה, אז הוא צריך להתאמץ יותר. אני מתרגלת כבר שנים, אני הולכת עם שרשרת, כמו של המוסלמים, המסבכה, עם חרוזים, ועל כל חרוז מתוך, יש 99 חרוזים, על כל חרוז אני אומרת תודה על משהו טוב שקרה לי אתמול. זה, זה תרגול נהדר, אתה אומר וואו, אני לא מאמין, אני האדם הכי עשיר בעולם.
ב-99 האלו את אומרת גם תודה על הפקק שנתקעת בו אתמול?
ודאי. מה זה להיות תקוע בפקק? זה אומר שיש לי אוטו. זה כל כך הרבה דברים. יש לי רישיון נהיגה, יש לי אוטו, יש לי כסף, מלא דברים. זה מתרגלים.
הנה עכשיו דני נכנס לאולפן עם עוגה, ואנחנו נגיד לו תודה, תודה דני.
האמת היא זאת עוגה מעולה, כן היא מעולה.
דינה, חבל שאת לא יכולה זה.
כמעט אשתי עשתה.
אני לא אוכלת סוכר.
אז תודה לאל שאת לא פה.
תודה לאל, היום.
אני מתרגל כבר את ה... אני רוצה להציג לך תיאוריה שפיתחתי בזה הרגע על סמך משהו שכתבת לפני כמה שנים, וזה שהדרך להפוך בן אדם, אני לא יודע אם זה בדיוק נכון, אבל הדרך להפוך בן אדם פסימי ליותר מוכוון אופטימיות, זה על ידי שימוש בהומור. זאת אומרת, אם אני לוקח בן אדם ומצליח להצחיק אותו, by definition, שיניתי לו את החיוות במוח.
כן.
נכון? אני צודק? זאת אומרת, יש בזה איזשהו היגיון?
אין שום ספק שאנחנו מושפעים מכל האנשים מסביבנו, ובטח מהאנשים המשמעותיים. וככל שבן אדם מצנה את עצמו והופך להיות יותר אופטימי ויותר מאיר פני ויותר חייכן, הוא משפיע על כל הסביבה שלו. ואנחנו בעצם יכולים להשפיע על הלך הרוח ועל תפיסת העולם של הרבה מאוד אנשים כשאנחנו משתנים. יש לנו תפקיד, זה לא... ורופאים שמשפיעים על כל כך הרבה אנשים, חייבים ללמוד את הדרך האופטימית ואת ההומור. רופא הוא בעצמו בעצם תרופה. אז הוא יכול להיות תרופה מאוד מזיקה, אם הוא כזה קודר ו...
חמור סבר.
וחמור סבר. אתה יודע, אפילו הוא עושה איזה מבט או עושה איזה פרצוף, החולה יכול להתעלף.
זה בדיוק מה שקורה לנו עם דני, דרך אגב, הוא המנכ״ל שלנו, נמצא פה עכשיו. כשהוא חמור סבר, חבל על הזמן. כאילו, הפודקאסט, את יודעת.
אני כאילו מקשיב לך רוב קשב, ואת דוקטור לרפואה, ואת רופאת משפחה, והטקסטים שיוצאים לך מהפה הם בודהיזם 101. הכרת תודה, וחיוך פנימי, וכל הדברים האלה שיושבים בעולמות שהם, את יודעת, קצת יותר ותיקים ממה שהמערב קורא לו רפואה. אז יכול להיות שעם כל הכבוד ל-evidence-based medicine, לא יודע אם טועים, אבל חסר שם איזשהו מימד?
בודה צדק.
המדע, כמו שאנחנו מכירים אותו, וה-evidence-based, זה לא מתאים לעולם הרוח. אנחנו לא יכולים לחקור את זה בכלים שיש לנו. אנחנו חייבים לפנות למקומות, אתה יודע, הבודיזם אתה מדבר, הזכרתי את סנקה, את העולם של הסטואים, הפילוסופים היוונים, הם בעצם התחילו עם זה שלבן אדם יש את כל הכלים להתמודד בעולם, וכל הכלים נמצאים בתוכו. את עצמו הוא צריך לשנות. הנסיבות זה לא מה שמעניין, או המציאות, כן? היא באמת לא מעניינת אם אתה לא מסוגל לראות אותה באור חיובי. אז בן אדם יכול להיות בארמון, יכול למצוא לחול, זה לא יודע, כל מיני דברים, אבל הוא יכול להישאר אומלל, כי את עצמו הוא לא שינה.
זה אגב הסיפור של הבודה עצמו, של המואר.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, כתוב איפשהו באינטרנט, שאת גם מכשירה ליצנים רפואיים, את עדיין עושה את זה?
לא. אני עבדתי הרבה שנים עם ליצנים רפואיים, וגם מזה אני לא סגורה על זה. אני רואה שזה משפיע טוב על ילדים, וילדים שבאמת היו צריכים לעבור בדיקות קשות וכואבות, אז זה עוזר להם. זה עוזר להם כי הם יותר פתוחים לזה. עם מבוגרים לא ראיתי הרבה ברכה. אנשים חולים הם לא נהנו מהליצנים כמו הילדים.
את חושבת שזה בגלל ציניות שיש במבוגרים ואין בילדים? איזה שזה מחסום? אולי?
אני לא יודעת, יש משהו בכפייה של הליצן שהיא לא מתאימה. הומור זה לא רק לדחוק ולעשות ולרקוד ולעשות כל מיני דברים כאלה. הומור צריך לבוא ממקום הרבה יותר עמוק של תפיסת עולם. ואת זה אי אפשר לעשות את זה אינסטנט, זה ללימוד ארוך.
איך מגיעים מלהיות רופאת משפחה למישהי שמקדמת אופטימיות וחשיבה שמבריאה, שלא לומר מרפאה?
אני אגיד לך את מה שעבר עליי אחרי שהייתי 15 שנה רופאת משפחה, הגעתי לשלוש מסקנות. אחת זה שאני לא יודעת לרפא. זאת אומרת, כרופאה אני לא למדתי לרפא אנשים ולא למדתי שום דבר על בריאות.
אז מה למדת?
על מחלות.
אוקיי.
מלמדים אותנו על תרופות, בדיקות, מחלות וזה, ואף אחד לא מלמד מה זה בעצם בריאות, מה זה מערכות יחסים, מה זה צחוק, מה זה שינה, מה זה תזונה. על תזונה בכלל לא מדברים, עד היום, בבית ספר לרפואה. אני אומרת, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאני אטפל באנשים בלי שאני יודע מה זה בעצם בריאות. והדבר השני, וזה... עוד דבר שמאוד מאוד היה לי קשה, זה שהבנתי שרופאת משפחה היא באמת לא מרפאה. כן, נניח, בא בן אדם עם סוכרת או יתר לחץ דם, אני לא יודעת לרפא אותו. כן? אני יכולה לתת לו תרופות שיזנו אותו, אבל אני לא יכולה להפוך אותו מבן אדם חולה לבן אדם בריא. והבנתי שאני חייבת ללכת לדרך חדשה וללמוד כל מה שאני יכולה על איך להיות בריאים, להישאר בריאים ולא להגיע למרפאה לעולם. זאת המטרה. ובאמת, זה ככה התחלתי את השינוי, וראיתי גם, עבדתי גם בהנהלה הרפואית, וראיתי לאן הולך הכסף. הכסף הולך רק על מחלות. אנחנו מוציאים את התקציב שלנו, של משרד הבריאות, על מחלות, חלק מהן מאוד נדירות, חלק מהן, אתה יודע, מעריכות את החיים בכמה חודשים, ואף אחד לא שם כסף כדי להפוך את האנשים ליותר בריאים, יותר מאושרים ויותר שמחים. שזה לא הגיוני. וכל החיים שלנו תלויים בזה. ומשרד הבריאות הוא רק נקרא משרד הבריאות, הוא לא באמת מקדם את הבריאות.
אז הפכת את זה למשימת חיים?
כן.
מעולה.
אני רוצה לקראת סיום השיחה שלנו, אני ככה מקשיב למה שאת אומרת, ונזכרתי באיזשהו משפט זן מהמאה העשירית או 11, זן יפני.
אתה מאוד פילוסוף היה.
אני חייב להגיד לך שזאת אחת השיחות שאני יותר מתחבר אליה. עם כל ההיפוכונדריה שלי, אני מאוד קונה את התפיסה של דוקטור אייזן. וזה, אני משתמש רק בחצי מהמשפט, ויסלחו לי, כששותלים פרחים, זוכים בפרפרים.
יפה.
ממש יפה.
כן. החצי השני של המשפט זה כשקונים סלעים מקבלים עננים. אז
יש פה גם את האופטימי והפסימי.
כן, בדיוק. יש פה גם את החצי השני, לכן אני מצטט רק את החלק הראשון. אגב, אני כל הזמן חושב על זה שאנחנו מדברים על איך לוקחים את הפסימים והופכים אותם לאופטימים. אני פשוט קלטתי שמה שעושים לנו כעם, לוקחים את האופטימים, ואתה יודע איך הופכים אופטימי לפסימי?
איך?
בחירות. דוקטור דינה אייזן.
נחמד.
רופאת משפחה, מקדמת חשיבה אופטימית. תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים לכבוד הקיץ על הומור ורפואה. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
יוני אסי, המנכ״ל ומייסד איטורו, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. איפה משתלבת בינה מלאכותית בהשקעה חברתית?
אנחנו שבנינו בהתחלה את איטורו, ניסינו להבין איך בעצם להראות ללקוחות שלנו מי המשקיעים הכי טובים ברשת שאותם הם צריכים להעתיק. ובהתחלה אמרנו, אוקיי, בואו פשוט נציג אותם עם התוצאות שלהם.
מי
שעשה את התשואה הכי גדולה. והסתבר שזה היה אסטרטגיה גרועה ביותר. גרועה ביותר. והסיבה לזה זה בגלל שלא התייחסנו לסיכון, זאת אומרת, התייחסנו רק לתשואה, והיו אנשים שעשו מאות או אלפי אחוזים, אבל גם לקחו סיכון מאוד גבוה, ואז התחלנו להסתכל גם על מדד הסיכון, עד לרמה שאמרנו, אי אפשר להעתיק אנשים עם סיכון מעל דירוג מסוים, למה? כי הם מרוויחים המון לטווח קצר, ואחרי זה מפסידים את כל הרווח שלהם. ואז התחלנו להוסיף עוד ועוד פרמטרים, כמו כמה אנשים מעתיקים בן אדם מסוים, מה ההפרש השבועי בין כמה אנשים מעתיקים בן אדם מסוים לכמה העתיקו אותו בשבוע שעבר. התחלנו להוסיף עוד ועוד ועוד פרמטרים, ואז הגענו למסקנה, אוקיי, אנחנו כבר לא מצליחים לסדר את זה בטבלה שבה אנחנו אומרים, הנה מספר 1, הנה מספר 2, הנה מספר 3.
זה כבר הופך להיות בעיה מורכבת מדי.
כי יש פתאום עשרות פרמטרים. ואז התחלנו להשתמש בבינה מלאכותית, רק כדי להציג ללקוחות שלנו, מי המשתמשים שההסתברות שלהם להרוויח מעל 2% תשואה ברבעון הבא, היא הגבוהה ביותר. וראינו לאורך זמן שבעצם התוצאות שהבינה המלאכותית מביאה, הן מאוד טובות, עד כדי שזה גרם לנו להמציא מוצר חדש, שהמוצר החדש הזה שנקרא Copy Portfolios, זה מוצר שבו אתה יכול להשקיע בעצם אסטרטגיית בינה מלאכותית, שהיא בעצמה בוחרת את המשקיעים הכי טובים ברשת, וכל מן מחליפה אותם, פעם בחודש או פעם ברבעון, מחליפה אותם ככה שאתה לא צריך אפילו לבחור את מי להעתיק, זה הבינה המלאכותית בוחרת בשבילך.
איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק. ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד. מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים. בקאנד, פרונט-אנד, פול סטאק, בלוקצ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דאב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של itoro באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
זה אישה מתלוננת שלבעלה אין יותר כושר מיני. זה רופא אמר לה, תני לו ויאגרה, ואז היא אומרת, אבל הוא בחיים לא הסכים לויאגרה. אז אומר לה, אז מה הבעיה? תפוררי לו את זה לקפה, וכשהוא שותה קפה, וזה בא אחרי שבוע. אומרת, אז דוקטור, אני ממש כועסת. מה קרה? זה לא עבד, להפך, זה עבד נפלא. טפטפתי לו, פיררתי לו את הוויאגרה לקפה, והוא שתה את הקפה, וקפץ עליי על השולחן, ישר העיף את הכל, ועשינו סקס נפלא. אז הוא אומר לה, מה הבעיה? אז הוא אומר, אני לא חושבת שאני אוכל להראות את הפרצוף שלי יותר בקפולסקי.
אתה יודע מה הכי הצחיק אותי?
מה?
הקפולסקי.
מי הולך לקפולסקי?
שבנו.
עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על הומור לכבוד הקיץ שהגיע.
שבנו.
שבנו. יובל, הרופא המפורסם בעולם עם האף האדום, שמו?
דוקטור גב. סתם.
צריך להשאיר את זה פתוח.
שמו הוא כמובן פאץ' אדמס, אני יודע את זה כי זה כתוב לך פה על הדף.
נכון, אוקיי. מה הסיפור של האיש הזה?
פאץ' אדמס נולד ב-1945 בוושינגטון, ארצות הברית, והתחיל את חייו המקצועיים בתור רופא, אבל אני חושב שהוא הרבה יותר מרופא. הוא אקטיביסט פוליטי שהוביל הרבה מאוד תהליכים מתוך אמונה, לפעמים קצת קיצונית בכיוון אחד, מתוך אמונה גם פוליטית וגם חברתית מאוד מוסדרת. אנחנו מכירים אותו בתור אולי אחד מהמייסדים של המוסד הזה של ליצנות רפואית. אבל הוא הרבה יותר, הוא כמובן גם עסק בזה, הוא גם היה ליצן מקצועי, והוא גם היה רופא מקצועי. והוא גם הקים, ביחד עם עוד חברים, מוסד שנקרא גזונטייט, שמעת על הבית חולים? זה בעצם, זה סוג של בית חולים חינמי חברתי, שזה החלאה בין שיבה לקיבוץ. אוקיי, משהו בסגנון. זאת אומרת, זה מצד אחד טיפל בצורה התנדבותית במטופלים, וגם איכשהו תמך בכל העובדים שלו באיזה מין קטע שיתופי כזה. וזה מודל מדהים. בכלל, נורא מעניין, אנחנו לא עושים פה פודקאסט עליו, אבל אנחנו נחשפנו אליו בעזרת רובין וויליאמס הגאון, ששיחק את פאץ' אדמס בסרט פאץ' אדמס, ואני חושב שהיום אולי אחת מהסיבות שקל לנו לדבר על ליצנות רפואית, ושאנשים מכירים את המונח הזה של ליצנות רפואית, זה הסרט הזה, שבאמת עשה לזה פרסום מאוד גדול, וכמו שאנחנו אומרים, כבר קיים כמה עשרות שנים, הדבר הזה שנקרא ליצן רפואי.
מה זה ליצן רפואי? יצאת לבדוק, שוחחת עם?
כן, שוחחתי עם אורי נועז, שהוא ליצן רפואי, שהידוע בכינויו בבש, והוא סיפר לי קצת על העולם הזה שלו, הוא בן אדם מדהים, עושה המון דברים, הוא איכשהו מתחבר לנו מאוד לקטע הזה של פאץ' אדמס, גם בנתינה שלו וגם באוכלוסיות שהוא מתעסק איתן, וזו שיחה מאוד מעניינת. קודם כל מעניין אותי לדעת איך בן אדם מגיע להיות ליצן רפואי.
וואו, האמת שגם אותי מעניין לדעת.
בוא תנסה להיזכר.
זה פשוט קורה. אני, מאז שאני זוכר את עצמי כילד, תמיד אהבתי לנגן, לשחק, לעשות דמויות. הייתי ילד המצחיק בכיתה, הייתי ילד המצחיק בבית, יש כולם נהנים להסתכל עליו ולראות איך הוא עושה שטויות. גדלתי עם האהבה הזאת, אז קודם כל גדלתי עם איזשהו ליצן קטן שכל הזמן אני הולך ומטפח אותו. ואז באיזשהו שלב, אני חושב שמגיע איזושהי בשלות גם לעבור, לקחת את כל הכלים האלה שאספתי במהלך החיים כליצן, כמצחיק, ולקחת אותם ולתעל אותם לסביבה שהיא יותר קשה. לסביבה שיש בה כובד. זה כבר לא אנשים שבאים לראות הצגה בשביל ליהנות ולצחוק והכל טוב. זה אנשים שקשה להם, שלא מעניין אותם, אז איכשהו זה קרה.
אז בוא רגע נדבר באמת על ליצנות רפואית, כי ליצנות רפואית, כמו שאתה כבר אמרת, זה בעצם שני דברים שלכאורה לא אמורים להיפגש. מצד אחד, מה שאנחנו מכירים כולנו על ליצן, זה שזה מקום של שמחה ואושר וצחוק, והרבה פעמים אנחנו מחברים ליצנים לקרקס או להופעות או לבידור. ומצד שני, ליצנים רפואיים נכנסים לסביבה הכי לא טבעית להם.
נכון.
ובעצם מתפקדים בתנאים שהם התנאים הכי לא אידיאליים ליצנות. אז בואו תנסה ככה להגדיר לנו מה זה ליצן רפואי, מה זה שונה מליצן רגיל, נגיד.
תראה, כשאתה רואה ליצן בקרקס, תיאטרון, whatever, אז יש לך ציפייה מאוד מאוד ברורה לצחוק אולי, למרות שליצן זה לאו דווקא, במהות שלו הוא לאו דווקא תמיד מצחיק, אבל כן, יש לך איזושהי ציפייה.
יש גם את הליצן העצוב.
יש גם את הליצן העצוב. ליצנות זה תחום מאוד מאוד רחב, הוא לאו דווקא, אתה יודע, יש איזושהי תפיסה מאוד גדולה, אני מצטער שאני קצת מושך למקום אחר, אבל יש איזושהי תפיסה של אנשים שהם רואים ליצן, אז בוא תצחיק אותי. או, עכשיו אני אצחק, איזה צחוקים. אבל זה לא נכון, לאו דווקא. הליצן הגדול ביותר שהיה בקולנוע, בעיניי לפחות, זה צ'רלי צ'פלין. צ'רלי צ'פלין הוא לא תמיד מצחיק, או אפילו רוב הזמן לא מצחיק. יש לו בסרטים שלו קטעים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד דרמטיים, אבל עדיין ליצן, ההתייחסות זה לסיטואציה, זה מה שהופך את הדבר הזה לליצנות.
אני חושב שאולי, דווקא אם אתה מציין את צ'רלי צ'פלין, אני חושב שאולי הגדולה שלו הייתה לא בהכרח להצחיק אותך, אלא לתת לך איכשהו מקום לרגשות שלך יותר לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הוא היה איזשהו מין ערוץ בין האדם, בין הצופה לבין הרגשות שלו.
נכון.
ואני חושב שאולי זה גם קצת מחבר אותנו לתפקיד של הליצן הרפואי.
כן, ויש פה עוד עניין. יש את העניין של הצפוי והלא צפוי. דווקא הליצן, כשהוא מסתובב בבית החולים, זה דבר שהוא מאוד לא צפוי. ובמקום הזה יש הרבה מאוד משחק שאפשר לעשות, אפשר לפתח. אתה יודע, כשאתה נכנס למקום ואתה מצפה למשהו מסוים ואתה מקבל אותו קצת אחרת, אז קורה לך משהו, או שאתה מתאכזב נורא, או שזה גורם לך לחשוב קצת אחרת, או כל מיני. אז יש משהו בליצן שהוא קודם כל מעורר חיבה, ושנית, ליצן רפואי הוא לא צפוי. אז, זאת אומרת, זה לא צפוי לפגוש ליצן בתוך בית חולים. פה אני נכנס לתמונה, פה ליצנות רפואית נכנסת לתמונה.
אז מה באמת התפקיד שלך? בצוות, אתה הרי חלק מהצוות, נכון?
כן.
אוקיי, יש רופא, יש אחות וכולי, נכון. מה התפקיד שלך כליצן רפואי?
התפקיד שלי הוא ליצור בעיני החולה, וזה גם מאוד משתנה אם אני עובד עם ילדים או עם מבוגרים, אבל בעיני הילד איזשהו עולם דמיוני שהוא יכול להיכנס לתוכו, שיש לו איזושהי נקודת מפלט, בתוך העולם הדמיוני הזה, כשהוא נמצא בתוך בית חולים. עכשיו, יש לזה גם אספקט פסיכולוגי מאוד מאוד רחב, זה מדבר על, על זה של, שהילד למעשה מאבד שליטה. ברגע שיש, שהוא חולה, אז המחלה שולטת עליו, קשה לו לעשות כל מיני דברים, אז הוא מאבד את השליטה. הרבה פעמים מתווספים לזה גם הורים שהם מאוד מאוד חרדים למצבו של הילד. ואז גם הילד מרגיש סוג של אשמה או חווה את החרדה של ההורים שלו. וכמובן שמעל זה גם הרופא והאחיות, הרופאים, והרופא שבסופו של דבר יגיד לו אם ללכת הביתה או לא ללכת הביתה, התרופות שהוא צריך לקחת והוא לא צריך לקחת, וכמה זמן הוא נשאר וכו'. ואז נכנס לצוות גם הליצן הרפואי, שלמעשה התפקיד שלו הוא להיות בדיוק מתחת, ולהיות הבובה של, של הילד.
אז בעצם מה שאתה אומר לי, אם אני מסתכל על העולם כרגע מנקודת המבט של הילד, הילד עכשיו נמצא בסערה כזאת של דברים שקורים לו, בדרך כלל גם דברים רעים שקורים לו, כואבים וכולי ומפחידים, והוא מזהה גם את החשש בעיניים של ההורים שלו, הוא מבין או לא מבין למה, אבל הוא מרגיש שמשהו רק קורה, וששום דבר לא בשליטתו, הרופאים, האחיות נכנסים מתי שהם רוצים, יוצאים מתי שהם רוצים, שום דבר לא בשליטתו, ואז פתאום מגיע הליצן, ובעצם אתה אומר שבמידה מסוימת הליצן זה מה שהילד שולט בו. זאת אומרת, אתה בתור ליצן דרגה אחת בהיררכיה מתחת לילד.
בדיוק.
וככה הוא לא הופך להיות האחרון בשרשרת המזון, אלא יש מישהו אחריו.
בדיוק.
אוקיי, אז איך עושים את זה? מה הטכניקה?
אוקיי, מה הטכניקה? שאלה יפה. קודם כל צריך להגיע אל הילד. ובשביל להגיע אל הילד צריך להסתכל בעיניים. הטכניקה היא להצליח להסתכל בעיניים. זה דבר שהוא קשה הוא דורש איזה שהן יכולות בפני עצמן, גם יכולות טכניות, כן? בבית חולים לא תמיד יש לך זמן להסתכל בעיניים, בטח לא לרופאים ואחיות שיש להם עכשיו, לא יודע מה, 20 טופלים שהם חייבים לעבור ולבדוק וכו' וכו'. אז לעצור, להסתכל בעיניים, לנסות להריח, להרגיש מי 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 עומד מולך, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, לנסות ליצור אינטראקציה ראשונית, לבדוק קודם כל באינטראקציה הראשונית אם הוא בעדך או שהוא נגדך. יש הרבה מאוד ילדים שלא רוצים אפילו ליצן, הם כאילו כל כך מרגישים כל כך סבל בתוך הסיטואציה שהם נמצאים בה, שהם לא רוצים כלום, הם לא רוצים לא את הרופאים, לא את האחיות, לא רוצים ליצן, לא רוצים...
תעזבו אותי.
אז פשוט תעזבו אותי. אז קודם כל לראות אם הילד הוא בעניין של ליצן או לא. אם לא, אז צריך לנסות ליצור את התיווך הזה של בוא ננסה שכן יהיה. אם אתה רוצה שאני אלך, אז אני הולך. זה קורה לא מעט פעמים, אז אני הולך. אבל כשאני הולך קורה משהו בדרך. זה יכול להיות, נתקעתי במשקוף, ואז אני מנסה ללכת למקום אחר, ואז אני מחליק על משהו, ואז אני מנסה ללכת למקום אחר, וקורה עוד משהו אחר, קוראים גגים, איזה שהם גגים ליצניים, שלמעשה הגגים האלה מכוונים לילד.
כן, שוב, להיכנס לתוך... לעמדה של, אני יותר דפוק ממך אפילו.
אני יותר דפוק ממך, אבל זה ליצור את ה... כן, ליצור, שהילד ייצור את ההבנה בדיוק, ליצור את ההבנה שיש פה משהו שאפשר שחק איתו, מישהו שאפשר שחק איתו, משהו שאפשר להפעיל אותו.
עולם אחר מהעולם שבו הוא נמצא, הכוונה להסיט את המחשבה למקומות אחרים, או שלפעמים גם יוצא לך לדבר עם הילד על הסיטואציה שהוא נמצא בה כרגע.
בהחלט יוצא לי לדבר עם הילד על הסיטואציה שהוא נמצא בה, זה הרבה פעמים ליצור קודם כל תקווה, של ליצור את התחושה של זה בסך הכל זמני, זה כואב, אנחנו יודעים, אתה תצא מזה, אתה תחזור הביתה, יהיה בסדר, אתה תחזור לדברים שאתה אוהב לעשות. אתה יודע, אז אומרים שמה שמשותף לילד קטן, לשיקור ולליצן, זה חוסר הגבולות, וזה שזה נתפס בעיני החברה כבסדר גמור. זה בסדר גמור, ככה הם מתנהגים, זה בסדר.
זאת אומרת, לך בתור ליצן מותר להתנהג כמו שלי, אסור להתנהג.
ברור, ברור. אני יכול לפרוץ גבולות, אני יכול לשבור גבולות. כשאתה מבוגר אחראי ויש לך מקצוע, שהוא יש לו משקל מאוד מאוד גדול על הכתפיים, ויש לך מה, אתה צריך לעשות משהו מאוד מאוד חשוב, אז אתה לא יכול להתנהג איך שבא לך. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל כשהמקצוע שלך הוא לטפח את הילד הפנימי שלא מבין מה רוצים ממנו ומותר לו לעשות הכל, אז אתה יכול להיות חסר גבולות. עכשיו, יש קסם מאוד מיוחד באף, באף האדום הזה ששמים, שזה בדיוק נותן את, את הסימן הזה. אל תצפו ממני לגבולות. יכול עכשיו לקפוץ.
אם אתה תעצבן את הצוות.
אני לא יכול לקפוץ על המיטה של המטופל ולהגיד איזה כיף, יש פה טרמפולינה ולמשוך לו את האינפוזיה ולהתנדנד כמו נדנדה. זה לא עובד ככה, זה לא. אבל תפקיד שלי זה לנסות ליצור את התחושה הזאת שזה אפשרי. שזה אפשרי לא לי, לא רק לי, אלא גם למטופל. זה קורה כל הזמן, תשמע, אני יכול להגיד לך שלמשל, היום חזרתי ממשמרת באסותא, והיה ילד אחד שצעק, לא רוצה, אז היה צריך ללבוש את הבגדים, בגדים שנכנסים איתם לניתוח, והוא לא רצה ללבוש, אז הוא צעק, לא רוצה. אז אני נכנסתי ואמרתי, וצעקתי עוד יותר חזק, גם אני לא רוצה, שכולם ישמעו, גם אני לא רוצה, והלכתי לכולם, לאחיות, והלכתי לשאר המטופלים, ואמרתי להם, גם אני לא לובש את הבגדים האלה, אין סיכוי, אני לא רוצה. הילד היה בהלם, הוא לא ציפה, אבל זה שוב המשחק של הצפוי והלא צפוי. הוא לא ציפה שיהיה מישהו עכשיו.
עוד יותר משוגע ממנו.
כן, עוד יותר משוגע ממנו. גם אני לא רוצה. ואז התחלתי לשאול אותו, מה עושים עכשיו? אז מה עושים עכשיו? ואז הוא לא רצה לדבר איתי. אז אני לא רוצה לדבר איתו. גם אני לא רוצה לדבר איתך. והתחלתי לצעוק ואמרתי לאחיות, גם אני לא רוצה לדבר איתו. ואז התחלנו ליצור בעצם אינטראקציה שהיא על הרקע הזה שהוא לא רוצה דברים. ואני מחזק את מה שהוא לא רוצה. ומתוך זה נוצר קשר ונוצרה אינטראקציה. והיה ברור שזה מוביל לי, אני לא רוצה לכנס לניתוח, אוכל, אני לא רוצה ללכת לשם. ואני לא רציתי יותר. וכל פעם שאלתי אותו מה עושים עכשיו. ואיכשהו זה הגיע למצב הזה שכל מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים ביחד. ואז הנה, התחושה הזאת שיש פה שיש מישהו איתי, ואני שולט בו. אני שולט בו על, 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 על רקע זה שאני לא רוצה דברים, אז הוא לא רוצה יותר ממני עכשיו. אני יכול לקחת ולא לרצות עכשיו מה שבא לי, והוא לא ירצה גם. איזה כיף. זאת דוגמה לעבודה כליצן רפואי.
מה מבוגרים מקבלים מליצן רפואי? זה אותם תגובות כמו ילדים, או שאתם הולכים ברמה אחרת?
לא. זו תקשורת ברמה אחרת, בצורה שונה. הם בדרך כלל הרבה יותר מקובעים ומרובעים, והם כבר מבינים את החיים ויודעים איפה הם נמצאים. ועכשיו לקחת אותו וליצור לו עולם שהוא זה. העבודה עם מבוגרים היא הרבה יותר על דרך ההומור. הרבה יותר על באמת לצחוק, למצוא את המקום שאפשר לצחוק על מצבם.
אתה אומר שבעצם אצל מבוגרים, הצחוק עצמו הוא המטרה. כן. זאת אומרת, אצל ילדים אנחנו באים לטפל באיזשהם בעיות של חרדה או סירוב או דברים כאלה. אצל מבוגרים אתה פשוט רוצה להצחיק אותם. כדי
אתה רוצה ליצור להם את ה... אתה רוצה ליצור את הסיטואציה שבה הם מרשים לעצמם לצחוק על מצבם הקשה. שזה כבר, זה צחוק ברמה אחרת, זה לא לספר בדיחה. זה בעיניי צחוק מרפא, באמת.
אז מותר לצחוק על ה...
מותר לצחוק על כל מה שקשה. על כל מה שכואב.
יש לך איזה סיפור שאתה רוצה לספר לנו, איזה מקרה, ככה, מקרה ספציפי של איזושהי חוויה?
שאני זוכר ילדה שנורא נורא נורא פחדה מהמסכה ששמים לפני הניתוח, מסכת הרדמה כזאת, שמרדימים את הילדים, אז היא נורא נורא פחדה מהמסכה. הילדה הזאת, משהו בה מאוד 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 נגע לליבי. אני לא יודע למה. לא יכול לשים את האצבע על למה. היה בה משהו שצבט לי את הלב ככה יותר מהרגיל. לקחתי גם מסכה כזאת, והתחלתי לשחק עם זה. התחלתי לשחק עם זה בהתחלה, השחקתי עם זה כמו טלפון. והתחלתי לדבר עם מישהו, הלו, וכן, והוא רוצה לדבר איתך, אז בהתחלה היא לא רצתה לדבר איתו, ואז אמרתי לו, הוא שואל את מי את אוהבת, ואז היא אמרה לי שאוהבת את הנסיכה סופיה, ואמרתי, אוקיי, אז בוא נתקשר לנסיכה סופיה, קשרנו לנסיכה סופיה, וכשאני מדבר בטלפון עם הנסיכה סופיה, אז אני מדבר, אני שם את המסכה לאוזן כשאני אומר, וכשאני, סליחה, כשאני מקשיב, וכשאני מדבר, אז אני שם על הפה. והנסיכה סופיה, הגענו לאיזושהי נקודה שהנסיכה סופיה רוצה לשמוע מה יש לילדה להגיד. ולקחה את המסכה, שמה בפה, והתחילה לדבר עם המסכה סופיה. עם הנסיכה סופיה, המסכה סופיה. נוצר משהו מאוד יפה, פתאום, אתה יודע, פתאום הדבר הזה שהייתה כל כך חרדה ממנו, הוא היה שם, הוא זרם כל כך חלק, והילדה שמה את המסכה, ואחר כך גם בהרדמה, היה לה הרבה יותר קל, בגלל הדמיון הזה שהוצאת במקום הזה, שבאמת יש לה ליצן, שוב, יש לה ליצן הרפואי, לליצן בתוך מערך כזה מוגבל של בית חולים, יש לה ליצן את האפשרות להיות שם ולקחת את הילדה הזאת ולזרוק אותה לתוך עולם דמיוני, לדבר על הדברים שהיא אוהבת, ליצור אותם בדמיון שלה ולחבר אותם לכאן ועכשיו שהיא נמצאת בו, למקום שהיא נמצאת בו, לקושי שהיא נמצאת בו.
רגע, לא אמרנו את השם, את הכינוי שלך.
בבש.
בבש, זה הליצן בבש.
הליצן בבש.
דוקטור בבש.
כן.
אז תודה בבש, תודה אורי. תודה רבה.
ביי, תודה.
איש מתקשר לקופת חולים, מזמין תור לרופא עיניים ורופא כליות. אז המזכירה אומרת לו, למה שני תורים? זאת אומרת, תראה, או שאני עבר צבעים, או שהשתן שלי ירוק.
יובל, מה למדנו היום?
קודם כל, למדנו היום שצחוק יפה לבריאות, ושהומור זה כלי שאפשר להשתמש בו בטיפול, כחלק מהטיפול, גם במפגש בין רופא למטופל, וגם נגיד כשירות נוסף שהמטופלים שלנו מקבלים כחלק מההליכה לכיוון החלמה.
זה שרם נהדר.
כן, אפשר יופי להתפרנס מלהיות ליצן, לא. אבל זה רק צד אחד של המטבע. כי מה שאנחנו דיברנו היום זה במפגש שבין מטפל למטופל. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו בפעם הבאה, זה על הומור בקרב מטפלים, ותתפלא או שלא תתפלא לשמוע, זה נושא לא פחות מעניין, מכיוון שהרופאי, שאתה תוקח כמה רופאים, שם אותם בחדר אחד, יוצאים דברים נורא מצחיקים, דווקא אחרי שסוגרים את הדלת, וככה מפעילים את המשתיק קול, אז קוראים הדברים הבאמת מצחיקים, ואני חושב שיהיה לך מאוד מעניין לשמוע, גם למאזינים שלנו בפרק הבא, קצת על מה קורה מאחורי הקלעים, מה הרופאים עושים כשהם לא מול המטופל.
מתחת לחלוק הלבן.
בדיוק, מה קורה מאחורי הפרגוד, וקורים הרבה דברים, אבל גם הרבה דברים מאוד מצחיקים.
עושים רפואה פרק ראשון מתוך שניים על הומור לכבוד הקיץ. סיימנו. תודה לדוקטור דינה אייזן ולאורינו אז, הידוע בכינויו בבש. תודה לדור קומט. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@pod.il.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@pod.il.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
ילדה סיפרה לאמא שלה שהיא שיחקה רופא וחולה בגן, אז היא אומרת לו, אוי, מה עשיתם? אז היא אומרת לה, לא, שום דבר, הוא חיכה בתור חצי שעה, ואחר כך אמרתי לו שאם אין טופס 17 הוא לא יכול להיכנס. אדוני, אני מצטער להגיד לך שיש לך שתי בעיות חמורות, הלב שלך דפוק ויש לך בעיה בזיכרון. זיכרון, שמיכרון, העיקר שהלב בסדר. אוקיי. טוב, זה הולך ומחמיר.
כן, אני שמב.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.